שלום לצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה הגענו לפרשת חיי שרה. קצת אירוני, הפרשה עוסקת במותה של שרה, והיא נקראת חיי שרה.
כן, באמת, כי כותרת זה באמת לא כל כך מוצלח לכאורה. אם אני רואה ספר שכתוב עליו חיי פלוני, אני מצפה שיספרו לי על החיים שלו. והנה, מה יש לספר על חייה של שרה זה שהיא מתה. ואני חושב שאפשר לעלות על ההבנה של הדבר הזה דרך איזשהו משחק מילים שעולה מן הכתוב עצמו. שני חיי שרה. שני השנים של החיים של שרה, או פעמיים חיים של שרה. שני חיי שרה. באים לספר לנו ששרה חייתה פעמיים. פעם אחת לפני מותה, פעם אחת אחרי מותה. ולא רק בגלל שיש הישארות הנפש, חיי העולם הבא. אלא נראה שדווקא במותה שרה הצליחה את חייה. כי היא זו שהכריחה את אברהם להקות שורש בארץ. ממש. הנה, שרה מתה, צריך לקבור אותה. לקבור זה לקבוע אחיזה במקום.
וכבר ראינו בפרשות הקודמות ששרה היא זו שמחזקת את מעמדו ומקבעת את מעמדו של יצחק. ושרה היא הלאומית.
הלאומית.
אברהם הוא האוניברסלי, הוא האומניסט האוניברסלי, היא מכריחה אותו בעצם במותה.
להקות שורש בארץ.
להקות שורש, זאת אומרת, ובקבר. אבל זה נשמע מוזר, תשמע, מכל הדברים בעולם להקות שורש דווקא בקבר, הרי...
זה באמת מוזר, היינו מצפים שלפחות חלקת האדמה הראשונה שעם ישראל נאחז בה בארץ ישראל, תהיה חלקה סימפטית. פרדס, שדה, מעיין.
משהו של חיים.
משהו חי, הוא אפילו מקדש. אבל לא, מקום שבו יש עבודה, אבל לא קבר. אלא שיש שיש פה תפיסה מאוד מעמיקה. הערך של השדה, או הערך של הפרדס, זה בגלל שעובדים בו. בגלל שמגדלים, מצמיחים. ואז, אם באמת חלקת האדמה הראשונה שלנו בארץ הייתה שדה או פרדס, זה היה אומר שהקשר שלנו אל הארץ הוא פונקציה של המאמצים. ואז אולי מישהו יעבוד יותר טוב מאיתנו בארץ הזאת, אולי מישהו יפתח אותה יותר טוב ויהיה לו זכויות עליה. מה שאין כן, מי שגר בקבר, התושב של הקבר לא מתבקש לעשות שום דבר. השייכות של האדם עם קברו היא שייכות עצמית. באותה המידה גם השייכות של עם ישראל לארץ ישראל היא שייכות עצמית. זה כאילו חלק אינטגרלי של הזהות שלנו. לא צריך לעשות שום דבר כדי שתהיה לנו זכות על הארץ. הזכות הזאת היא עצמותית.
כלומר, היא אימננטית לעצם היותנו יהודים.
בדיוק, זה חטיבה עצמותית, כפי שהרב קוק קרא לזה. הייתי אומר, זה כמו שהקשר בין בעל לאשתו הוא קשר מהותי, נשמתי. ולכן, דווקא להתחיל מקבר, זה מכאן מקור החיים. אנחנו רואים שמי שיודע לכבד את קברי אבותיו, אז הוא גם יודע לינוק מהם חיים. באמת אנחנו רואים שדווקא הדרך זה שאבותינו קבורים במערת המכפלה, נשמר הקשר החי לאורך כל הדורות עם הארץ הזאת.
מערת המכפלה זה גם סיפור מעניין. כלומר, אברהם קונה מאפרון את, את, את המערה.
כן, איזה סיפור, איזה סיפור. צריך, אני יודע, מסע ומתן, תחבולות, כל מיני דברים כאלה.
אבל קונה, וכל הפרשנים מדברים על, על החשיבות של, של הקנייה, אז הוא לא מסכים לקבל את זה, הוא לא מסכים... הוא לא מסכים שיעשו איתו חסד, הוא רוצה פה דין, לקנות.
כן, כן, מחוקרי המקרא באמת עלו על כך שלפי החוקים הקדומים, מי שיש לו אחוזת קבר, זה סימן שהוא אזרח הארץ. ואברהם רוצה להיות האזרח של המקום. הוא רוצה להיות שותף עם מה שנעשה עם בני חת במקום הזה.
למרות שהארץ, הוא יודע, היא בברית בין המתרים, היא ניתנה לו ולזרעו.
כן, אבל הוא רוצה להיות אזרח החברה שכעת יושבת בארץ. יש אפילו ביטוי מאוד מעניין, הוא אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. כלומר, אברהם מגדיר את עצמו כבעל זהות פרדוקסלית, זהות כפולה. הוא גם גר, אבל הוא גם תושב.
מבני עבר.
אבל זה בדיוק המעמד של האדם בעולם הזה בכלל. האדם הוא גר בעולם הזה מצד נשמתו, והוא תושב בעולם הזה מצד הטבע. ובעצם הפרדוקסלית הזאת של המעמד האנושי, זה מה שאברהם רוצה ללמד לעולם כולו. גר ותושב אנוכי, אבל לא רק אנוכי, עמכם, גם אתם כאלה. הוא רוצה ללמד את בני חת, החברה המדורדרת של עמי כנען, הוא רוצה גם אותם ללמד שיש נשמה לאדם. גר ותושב אנוכי, עמכם.
עמכם.
ואז הם אומרים, לא, 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 זה פילוסופיה דתית שאתה המצאת. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, אתה מדבר ככה בגלל שאתה אדם נעלה, אתה נשיא אלוהים, אנחנו עם הארץ. יש נתק בינינו לבינך. אברהם לא מתייאש. ואז הוא מבקש בכל זאת לקנות את המקום לאחוזת קבר. ואז מתחיל איזשהו מסע ומתן מאוד מאוד מפורט עם אפרון החיתי, ולפי האופן שבו אני קורא את הפסוקים, דווקא עפרון רוצה לעזור לאברהם. הקנייה תעשה ספק בכסף, ספק בחזקה. אברהם ועפרון משחקים, שמה, לעיני בני עמם, לעיני בני חטא, כאילו שהקנייה נעשית בכסף. ואז אברהם בעצם קונה שדה, הוא לא קונה מערת קבורה. למכור שדה, את זה בני חטא מוכנים לעשות. אבל בין אברהם לעפרון יש איזה הסכם חשאי. אברהם יקנה את השדה על ידי חזקה, על ידי הקבורה. הקבורה היא תקבע את אופי המקום בתור אחוזת קבר, בין, ומכאן ואילך אברהם הופך להיות אזרח הארץ.
יש ולמה, ולמה, ולמה עפרון רוצה? אז אתה יודע מה? אוקיי. למה עפרון מוכן לזה?
עפרון, יש לו שם מוזר. הוא עפרון, שון עפר, בן צוחר. צוחר זה לבן, בוהק. כלומר, עפרון מודע לזה שהוא תולדה מדורדרת של משהו שהיה גדול פעם. פעם היה צוחר, לבן בוהק, זה אדם הראשון. ועפרון הוא האחרית של איזושהי שושלת שנכשלה. והוא מצפה מאברהם להיות אותו אדם שירומם את השושלת הנפולה הזאת.
והאיש שנקרא את שם האפר, אפר, מוכר את המערת המכפלה לאברהם.
למי שיפרה את האפר הזה.
כן.
מי שייתן תקווה.
למרות שזה לקבורה.
כן, ולכן לא בכדי חז"ל ראו במערת המכפלה מקום הקבורה של אברהם, ולא רק של אברהם, אלא של אדם הראשון ושל חווה. כלומר, המקום שבו הזהות האנושית מוצאת את ההשלמה שלה, דרך עם ישראל, ומתוך כך, אחר כך לעולם כולו.
ומיד אחרי שאנחנו מסיימים, אתה יודע, אפשר לדבר על זה גם, למה, האם שרה מתה, באמת חלק מהפרשנים טוענים בגלל עניין עקדת יצחק.
כן, כאן יש משהו מאוד מיוחד. הפסיכואנליזה של פרויד וזה חידשה, שבעצם האדם מובל על ידי מין תסביכים, כשהמפורסם בכולם תסביך אדיפוס, שבו האדם מבטא את הכמיהה שלו, את האהבה שלו, הסמויה לאימו, ומתוך כך גם המאבק עם אביו, איזה מין ניסיון, תתמודה, אפל, לרצוח את האב כדי לקבל את האם. ודווקא בסיפור של עקדת יצחק, חז"ל יראו את ההיפוך. זאת אומרת שהוא יצחק בהסכמתו לעלות על המזבח, בעצם גרם למות אמו כדי לעשות רצון אביו. ויש כאן איזו התגברות של המוסר על פני הטבע. כדי לשמוע אל רצון הבורא, וכדי לשמוע לרצון אביו, בעצם יצחק ניתק את הקשר הטבעי. אבל הוא בסוף גם קיבל פיצוי. ויביאה האוהל השרה אמו, כשהוא מתחתן עם רבקה, הוא מגלה מחדש את אמו דרך אשתו.
אבל בואו לא נקדים את המאוחר. יש משהו מאוד פסיבי בדמות של יצחק. אי אפשר להתכחש לזה. גם בעצם החיפוש אחר אישה נשלחים... נשלח עבד אברהם כדי להביא לו. בכלל הוא דמות שהדברים נעשים מסביבה ולא היא פועלת.
כן, זאת עוצמה בלתי רגילה. הרי בדרך כלל האקטיביות נחשבת למעלה על פני הפסיביות. כן, פסיביות זה מסוכן, לך תדע למה אתה נחשף. אלא שיצחק אבינו, אני חושב, גילה סגנון חדש של צדקות, הקדושה המוחלטת. האדם הזה הוא כל כך קדוש, וכנראה שעקדת יצחק עזרה לו לדבר הזה, שהוא איננו מפחד מהשפעות חיצוניות. הוא ידע מראש מה לסנן, הוא ידע מראש מה להעלות. ולכן הוא נפעל מדברים גדולים. אדם שנפעל מדברים גדולים, עד רבה, מותר לו להיות פסיבי. זהו סגנון העבודה של יצחק. שמישהו אחר מביא לו את אשתו, הוא סומך עליו. מישהו אחר גורם לו לברך. הוא סומך על המאורעות.
אני לא יכול שלא לשאול את זה, יש בזה גם משהו טיפה למסוכן.
יש משהו נפלא, זה אופטימיות. כלומר, יצחק יודע לעודד כוחות שאחרים לא יודעים להתמודד איתם. הוא יודע להתמודד עם עשיו, הוא יודע להתמודד עם השדה. הוא היחיד מבין כל האבות שלנו, שלא עסק רק במראה, אלא גם בחקלאות בשדה כפשוטו, ויזרע יצחק בארץ ההיא, ומצא בשנה עם 100 שערים. זאת אומרת שהעושר של העולם הזה, איננו מבהיל את יצחק. הוא רואה בו עד רבה אתגר. אותה מלאכה שהייתה מלאכתו של קין ולא של הבל, היא מלאכתו של יצחק. עד כדי כך שאפילו עבודתו הדתית, התפילה, ויצא יצחק לסוח בשדה. כלומר, להתפלל זה אצלו שיחה. יפה שיחתם של האבות. כלומר, הוא בדברים של מה בכך, להסתובב בין השיחים, לראות את השקיעה, זאת היא עבודת השם שלו.
מה זה אומר? רוצה להתבודד.
זאת אומרת שבאיזשהו מקום הוא חזר אל הקדושה שבטבע. קדושה שבטבע זה מושג מאוד לא פשוט ביהדות. הרי בדרך כלל, מי שראה קדושה בטבע, אלו הכנענים, עובדי האלילים. וכאן פתאום אנחנו רואים אדם מבית ישראל, שיודע לגלות את הקדושה בפרוזאיות של הטיול בשדה. הרי אי אפשר לא להיות שבוי בקסם של הביטוי, שהוא יוצא לסוער בשדה, והנה הוא רואה גמלים באים. ומביאים לו את אשתו, והכל נעשה בפשטות, בטבעיות. ויאהביה. לא על כל אחד מהצדיקים מספרים שהוא אהב. וכאן מספרים לנו על האהבה.
אז הנה, אז התהליך הזה של הבאת רבקה ליצחק, זה מקובל? אתה שולח את אברהם, שולח את עבדו למשפחת קרוביו, כדי להביא את רבקה וכל הסיפור עם ה...
כאן יש מאבק סמון.
וגם החזרה על הסיפור, כל הזמן חוזר על עצמו, מסופר, המקרא מספר לנו, ואז העבד מספר לנו.
השאלה המרכזית שעומדת בכל השליחות הזאת זה, מי ילך לגור אצל מי? האם יצחק הולך לגור אצל האישה, או האישה תבוא לגור אצל יצחק? וכאן יש התערבות ברורה של אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. כלומר, בתוך המשפחה של אברהם היו שתי אופציות. האופציה של נחור, להקים קהילות קוסמופוליטיות בארם, לעומת אברהם שבונה את ארץ ישראל ומשם מקרין. ובסופו של דבר יש הכרעה לטובת בית אברהם לעומת בית נחור. ויש הרבה הרבה מאוד פרטים בסיפור, והיה, זה מפתה להיכנס לכל פרט ופרט, אבל יש איזה מלאך שם שמופיע. אברהם אומר לאליעזר, לעבדו, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, הוא ישלח מלאכו לפניך. כלומר, יש איזו סייעתא דשמיא שמובטחת מראש לעבד אברהם, על ידי מלאך. והמלאך הוא שליח, הוא לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אברהם פה קובע, בארץ ישראל ההשגחה ישירה. אצל אומות העולם אתה תסתייע בשליחים, בפקידים זוטרים כביכול של האלוהות, על מנת להצליח בדרכך.
אבל בכל זאת, מדוע אנחנו שומעים את הסיפור, יש לזה משמעות, לעובדה שאנחנו שומעים את הסיפור גם כמספר, בפעם הראשונה, בפעם השנייה, את הדברים שאומר אליעזר, שאגב לא מוזכר בשמו בפרשה, אלא כעבד אברהם.
כן, אז אנחנו לומדים האמירה הפשוטה של חז"ל, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. כלומר, אליעזר אומר לראות דברים של מה בכך, שיחה, זה דברים פשוטים. הלכתי אל המעיין, ביקשתי ממנה ככה, עיינת לי ככה, ושתיתי ונתנה גם לגמלים. כל הדברים האלה הם יפים, אבל סך הכל זה איזה מין רומן היסטורי, לא ברמה גבוהה כל כך. אלא שאנחנו לומדים דרך זה את דרכי הענבה של אליעזר עבד אברהם. כלומר, המעלה שלו, שהוא אומר, עבד אברהם אנוכי. זאת מעלה, הרי העידן המודרני לא כל כך מקבל את העבדות. אין, העבדות נחשבת כפגיעה בזכויות האדם וכדומה. אבל אנחנו רואים שבאווירה המיוחדת של חיי האבות, העבדות הייתה בעצם סוג של דבקות בדרכי אברהם. כלומר, זה היה דרך להיות תלמיד. ואז יש לנו הרבה מה ללמוד מכל הסיפור הזה, ואנחנו רואים שם הרבה מוטיבים. למשל, זה שלא ברור מי הוא זה שמבצע את השליחות. אנחנו רואים כפילות בסיפור. לפעמים זה העבד, לפעמים זה האיש. העבד שואל את רבקה מי היא ונותן לה את הנזמים, אבל האיש נותן את הנזמים ואחר כך שואל אותה מי היא. בתנך המילה איש מציינת את המלאך. כלומר, כביכול יש פה שני מישורים שמתבצעים בבת אחת. יש מישור אנושי שבו אליעזר פונה אל לבן, מבקש את ידה של רבקה, ויש מישור עליון שבו האיש, כלומר המלאך, הוא פועל. והדבר הזה מאוד מאוד בולט בסוף. כתוב כך, שרבקה אומרת שהיא הולכת אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה. כן? ואז...
הכפילות
הזאת. כן? יש בסיפור גם של ההסכמה, דבר מאוד משונה. הרי מי שמנהל את המסע ומתן, זה האח של רבקה. לבן.
לבן.
וגם אנחנו רואים שרבקה רצה אל בית אמה. אז הרושם הפשוט הוא שהאבא שלה, בתואל, מת מזמן. ודווקא ברגע של ההסכמה, פתאום כתוב ויען, לבן ובתואל.
פתאום הוא מופיע.
כן, הוא פתאום מופיע. וחזל אמרו שבעצם הוא כבר היה על סף מותו, והוא חי עד אותו רגע רק כדי להגיד שהוא מסכים ומת. אבל נראה שייתכן שקרה משהו אחר לגמרי. לפעמים רוחו של אדם שנפטר משנים רבות, ברגע מכריע בחיים, מופיע מחדש. ונראה שכאילו קרה משהו כזה, שבתואל הופיע באותה שעה דרך הפה של לבן. בעצם מי שדיבר היה לבן, אבל רוחו של אביו, בתואל שנפטר מזמן, הצטרפה אליו, ויען לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר.
ומגיעה רבקה, וכמו שאמרנו, יצחק מתנחם איתה על מות אמו, ואברהם, פה קורה דבר מוזר, אברהם בגילו המופלג, לוקח לו נשים חדשות.
אישה חדשה.
אישה חדשה, את כתורה.
כתורה.
שיש כן. אומרים שהיא הגר.
אולי היא הגר, כן. דבר מאוד מעניין, אברהם בעצם סיים את המשימה. ברגע ש...
יצחק.
זהו, יצחק התחתן. מכאן ואילך, ההיסטוריה הישראלית ממשיכה. אז אברהם יכול להתמסר, אפשר לומר, לתחביב הקודם שלו, שהוא התחביב האוניברסלי, להביא אומות נוספות לעולם, במיוחד את מדיאנה. דרך מדיין אנחנו נפגוש אחרי שנים רבות את יתרו המדייני, כהן מדיין, שישמש לזמן מסוים מקום קליטה לנשמת משה רבנו.
ומדריך למשה
מדריך רבנו. למשה רבנו. כלומר, יש תמיד איזו מסורת מקבילה ביהדות, שמקבילה ליהדות, המשך בית אברהם דרך אסכולה מקבילה.
רגע, מדיין הם לא, זה כביכול, תמיד מדיין הם גם כן שבטים... הם לא כמו שבטי ישמעאל?
כן, הם דומים, הרי מדיינים וישמעאלים התערבו זה בזה, גם אנחנו רואים את זה במכירת יוסף.
כן.
כן.
אבל יכול להיות אם באמת כתורה היא אגר, אז, כן. אז זה גם...
כן, החוכמה המדיינית היא החוכמה של אברהם. איך נאמר שזקני מדיין אמרו לזקני מואב כיצד, לאנשי מואב כיצד להתמודד עם, ישמע, עם משה. ושאמרו, גואלם... של אלה, מנהיגם של אלה, במדיין נתגדל.
אבל אתה יודע מה קשה לי? קשה לי אם באמת אנחנו מזהים את, את כתורה עם הגר, שרק שרה הולכת לעולמה, אברהם, אני לא אומר, הוא חוזר ל, 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 למישהי שכנראה אהב, הוא רוצה, רצה אותו בחזרה, וגם לאופציה באמת האוניברסלית.
כן, אנחנו רואים דגם משופר של הגר. זאת אומרת, יש אפשרות לכל מי שינק מבית אברהם, גם אם הוא בסוף התנגד ליצחק והופך להיות אנטישמי מבחינה מסוימת, יש אפשרות גם של תיקון. אנחנו צופים את זה דרך למשל קבורתו של יצחק, קבורתו של אברהם, כאשר יצחק וישמעאל משתתפים בהלוויה, וחזל ראו שם רמז לחזרה בתשובה של ישמעאל. ומהי חזרתו בתשובה של ישמעאל? כאשר הוא מעמיד את יצחק לפניו, כאשר הוא מודה שיצחק הוא היורש, שהוא בן הגבירה, וישמעאל הוא בן השפחה. כי הרי אנחנו רואים לכל אורך התנ״ך איזשהו קושי לישמעאל להשלים עם עצם קיומו של יצחק. אין לנו אפילו שיחה שהוחלפה ביניהם. אנחנו לא רואים שישמעאל ראה לנכון לדבר עם יצחק. הוא מתכחש לקיומו. ברגע שהוא מעמיד את יצחק לפניו, אז הוא מכיר שיש איזושהי היררכיה בבית אברהם, שיש האומה המרכזית, בני ישראל, וישמעאל יכול להצטרף בתור מי שמפיץ את תורת יצחק. ומאוד מעניין לראות שהדבר הזה מתרחש במערת המכפלה. יש אפילו טעם של אקטואליות. אנחנו רואים שמאז מלחמת ששת הימים, קרה משהו בתוך האומה הישמעאלית. לראשונה חוו בני ישמעאל חוויה של גלות, כשהגלות היא דווקא אצל בני יצחק. ואולי דרך האינטראקציה הזאת, אנחנו עוד נצפה, בינתיים אנחנו לא רואים.
כן.
אבל מי יודע?
כי לאורך ההיסטוריה, היהודים היו עדים, היו בני, כן, בני החסות של, כן, של כן. האסלאם. הם, כן. הם
לראשונה הם... מעמד של בן חסות, דווקא אצל בני יצחק ויעקב, הדבר הזה אני חושב עשוי ללמד את ישמעאל משהו. בבוא הזמן, אם אנחנו נדע להיות בני יצחק, אז ייתכן שגם
שבני... תהליך של פיוס.
אז ייתכן שבני ישמעאל יבינו גם כן את המעמד של בן השפחה, שהוא לא מעמד משפיל, אלא מעמד של מסייע להפצת תורת יצחק.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על צאצאי אברהם לאורך ההיסטוריה, מי אנחנו יכולים לחשוב? באמת בוא נעשה רשימה ונתגלגל ונראה את הקשר בחזרה לעם ישראל. אז מה אומר שאת ישמעאל, שאנחנו לא, נפגשים בקשרים בחזרה אצלנו, אלא בקווים מקבילים
כן,
בהיסטוריה.
כן, קווים מקבילים, אין בעצם דיאלוג. כלומר, מעולם לא היה בהיסטוריה דיאלוג יהודי-מוסלמי, למשל. אנחנו מצאנו... פילוסופיה יהודית ערבית, אבל פילוסופיה או מדע, אלה הם דברים אוניברסליים. זה לא נוגע לזהות של ישמעאל,
כשבתור הזהב בספרד, כשיושבים באמת גאוני עולם, פילוסופים אדירים, ומכירים, מדברים ערבית, ומנהלים שיג ושיח עם התרבות הערבית מסביבם, אין מגע תיאולוגי?
אין מגע בתחום התיאולוגי. אדרבה, אפילו אין מריבה. כלומר, אלה מונותאיסטים ואלה מונותאיסטים.
מה, נזהרים כדי לא לגעת בנקודות מאוד מאוד רגישות?
כי זאת בדיוק השאלה. אם יצחק קיים, אז ישמעאל חוזר להיות בן השפחה. ולכן יש איזה מין שתיקה בדבר הזה. כן? כלומר, בעוד שלמשל בין יעקב לאסף יש דיאלוג. דיאלוג מאוד לא נעים, אבל דיאלוג בסופו של דבר.
כי הוא לא יכול, הם לא יכולים להתחיל.
יש כאן אישה חשודה. אל תשכח שבתיאולוגיה המוסלמית, היהודים מואשמים בתור אלה שזייפו את התנך. כיוון שהתנך מזויף, אז יוצא שאין תשתית לשיחה. מעניין, יש תשובה של הרמב״ם שנמצאה בגניזה הקהירית, שבה שאלו את הרמב״ם האם אפשר לנהל ויכוחים דתיים או שיחות דתיות עם מוסלמים ועם נוצרים. והרמב״ם עונה בצורה מפתיעה שאם הנוצרים כן ואם המוסלמים לא.
למרות שהוא אומר שאם המוסלמים זה לא עבודה זרה.
ואילו הנצרות כן עבודה זרה. אז, כלומר, והרמב״ם מנמק, הוא אומר, משום שהנחת היסוד של הנוצרים משותפת לזו שלנו. זה התנך. התנך מקובל על שנינו, רק שיש לנו פרשנות אחרת. אז הרמב״ם אומר, אתה יכול להחזיר אותם בתשובה. מעניין שהרמב״ם לא העלה בדעתו שאולי היהודי יושפע מהנוצרי. הרמב״ם היה אדם מאוד מאוד בריא ביהדותו, ולכן הוא לא יכול היה לחשוב על השפעה של הנוצרי על היהודי.
הפוכה, כן.
כן. מה שאין כן ביחס לישמעאלי, שאומר, מאחר ואנחנו מואשמים בזיוף של הכתוב, אז אין דו שיח, אין אמינות לדו שיח.
וגם זה, אני חושב שזה גם עניין של הגיבורים, בישמעאל וביצחק, יש פה קונפליקט, יש פה קונפליקט אדיר, בין השפחה מול בין האישה. אבל מול הנצרות, מול בני עשיו, הסיפור הוא אחר.
של תיאורים.
לא רק זה, גם הדמות המרכזית בנצרות שייכת לעם הבחירה.
בדיוק.
איך שהם לא יסובבו את זה, המקום שם הוא לא, הוא מקום אחר.
כן, הוא מקום אחר. זאת אומרת, יש טענה של המשכיות של היעד.
ואמרנו בני מדיין. בני מדיין באמת זה מאוד מעניין. יתרו הפך גם להיות דמות מרכזית, נגיד, אצל הדרוזים.
כן, כן.
הוא הנביא העיקרי.
הדמות של מי שנמצא במשמר הגבול. הייתי אומר שאפילו יש איזו אירוניה של ההיסטוריה. אבל אנחנו רואים גם שאברהם תורם משהו לבנים האלה. הרי כתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. וכאן התמיעה הרבתי. אם הוא נותן, אפילו מבחינה, את אומר, לוגית, אם הוא נותן את כל אשר לו ליצחק,
מה נשאר?
אז מה יש לתת בתור מתנה? אלא, אני חושב שהביטוי, כל אשר לו הוא ביטוי חריף, ביטוי חזק. הוא בא לומר, מה שבאמת שייך לו, את זה הוא נתן ליצחק. ומה באמת שייך לו לאברהם? ארץ ישראל, שהרי השם נתן לו. אז אם כן, אברהם הכריע שיש בעצם שתי מסורות, שני אופנים להיות בן אברהם. יש האופן הארץ ישראלי, להקים אומה, לאומי, קדושת הכלל דרך יצחק בארץ ישראל, ויש השפעות מכל מיני סוגים בעולם כולו, דרך ישמעאל, דרך בני הפילגשים, דרך בני כתורה. יש כל מיני אופני השפעה. הרי חז"ל עמדו על כך שהוא שלח אותם קדמה פירושו, למזרח. אחר כך הכתוב ממשיך ואומר, אל ארץ קדם. כבר ידענו. אמרת כבר מזרח. קדמה, אל ארץ קדם. אלא, אם אומרים מזרחה, ואחר כך במזרח של המזרח. אז בעברית מודרנית קוראים לזה המזרח הרחוק. יש כאן רמז של השפעה סמויה של תורת אברהם על הרוחניות של המזרח הרחוק.
או, זה מעניין.
ואנחנו באמת רואים שהוודות, כתבי הקודש של ההינדואיזם, נכתבו בערך בתקופה של אברהם. ולמרבה הפלא, הם נותנים את השם של אברהם למי שברא את העולם. הם קוראים לו ברהמה. והדבר הזה הוא לא מקרי. הרי כבר חז"ל אמרו, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. ואיזה מין הרגשה סמויה של הדבר הזה הגיע לעולם הרחוק, למזרח הרחוק. חז"ל באמת שואלים, מה הן אותן המתנות שאברהם נתן לבני הפילגשים? מדובר בשמות הטומאה. איזה מין חוכמה של התקשרות אל העולם הרוחני דרך שמות. לא שזה תמה, באמת, עבורנו זה תמה, אבל עבורם זה טהור. יש טכניקות של התקשרות עם העולם הרוחני, שאפשר לראות את אפשר לומר את ההשתלשלות שלהם מאברהם עד לשם, ואז אולי מסביר מדוע יש כמה יהודים שנמשכים אל המקומות האלה כדי להביא בחזרה את הניצוצות אלינו.
כן, נמשכים לאברהם בתוך אברהם.
אל בית הורתם.
אבל זה מעניין, אתה יודע, ואז השאלה, אז למה לא לפתוח את הספר, את ספר בראשית, את סיפור תולדות העולם באברהם? למה אנחנו צריכים לעבור את כל, את סיפור המבול וכו'? הרי בעצם האנושות מתחילה מאברהם, האנושות כמו...
האנושות חדשה.
עובד את השם.
כן, אבל זה בדיוק הבעיה. אנחנו הרי מתהלכים בעולם, ואנחנו רואים שיש עם ישראל והעמים. הדואליות הזאת זקוקה להסבר. אנחנו צריכים להבין מהו הרקע. לכן אי אפשר היה להתחיל את התורה של עם ישראל בלי הרקע האוניברסלי הכולל. אנחנו צריכים לדעת מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים ומה באנו לעשות. בלי בראשית, בלי נוח, אתה לא יכול להבין מה הוא הלך לך.
זהו, עד כאן הפרשה, חיי שרה. אנחנו נגענו ממערת המכפלה, מותה של שרה, מותו של אברהם, הגעת רבקה, הקבורה המשותפת, בני אברהם, מקטורה ומדיין. ואני מקווה שהשכלתם קצת, למדתם, אני למדתי, הרב אורי שרקי, ואתם מוזמנים גם להשאיר לנו תגובות באתר, אנחנו נשמח לקרוא אותם ולהתייחס אליהם בהמשך. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. להתראות.
שלום.